פרשת מטות באה אחרי פרשת פנחס, וזה לכאורה מוזר. פרשת פנחס הייתה צריכה להיות הפרשה האחרונה בספר במדבר. מדוע? הרי בספר פרשת פנחס ראינו שיש מניין של בני ישראל. המניין הזה בא לסיים את תקופת המדבר, כי הרי היה מניין בתחילת הספר, בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים, והנה בשנת ה-40 יש עוד מניין. חז"ל אומרים, רש"י מביא את זה, משל לרועה שבאו זאבים לטרוף את הכבשים, והוא מגרש את הזאבים. אחרי הקרב הוא מונה את הכבשים כדי לדעת כמה נשאר לו. זאת אומרת, הקרב זה כל ספר במדבר. זאת אומרת, כל ההליכה במדבר היא מלאה משברים, וצריך, אם כן, לסיים את תקופת המדבר על ידי מניין כדי להיכנס לארץ. אם כן, פרשת פנחס צריכה להיות הפרשה האחרונה של ספר במדבר. לעומת זה, יש עוד שתי פרשיות, מטות ומסעי. יש לזה שתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שכאשר יוצאים מן המדבר צריכה להיות עבודה נוספת, והיא להיגמל מן המדבר. אם כן, שתי הפרשיות האלה, מטות ומסעי, הן פרשיות של גמילה, לעומת ספר דברים שהוא ספר של הכנה. צריך להכין את הדרך להיכנס לארץ ישראל, זה ספר דברים. אבל פרשיות מטות ומסעי עניינן לשנות את המנטליות של בני ישראל לקראת ההכנה לכניסה לארץ. כי זה עוד נזק שנעשה לידי המדבר. אמנם המדבר בא לטפל, אבל גם יש תופעות לוואי של הטיפול. אז צריך, אם כן, תרופה לתרופה. התרופה לתרופה זה פרשיות מטות ומסעי. זה, אם כן, הסיבה הראשונה. הסיבה השנית נעוצה במבנה של כל ספר בתורה. כל ספר בתורה מתחיל מעניינים כלליים, אחר כך פונה אל הפרט, ושוב פונה אל הכלל. כלל ופרט וכלל. למשל, בספר שמות, זה מאוד ברור, יש שם עניינים כלליים השייכים לכללות ההיסטוריה הישראלית, אחר כך יש פרטים של מצוות, אחר כך שוב חוזרים להשראת השכינה במקדש על ידי עמודי ענן. כן, כלל ופרט וכלל. איך אמרו חז"ל? כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. זה הסדר של התורה. לא מתחילים מן הפרט, מתחילים מן הכלל, אבל לא מתעלמים מן הפרט וחוזרים אל הכלל. אז זה כך גם ספר במדבר. פרשת במדבר היא כללית מאוד. אחר כך באות כל הבעיות של המדבר, זה פרט. אחר כך פרשת פנחס, זה חזרה אל הכלל על ידי המניין. אם כן, בזה באמת היינו צריכים לסיים את ספר במדבר, כלל ופרט וכלל. אבל אחרי שהפרט עבר דרך הכלל, הוא מקבל ערך אחר, ערך חדש, ערך פרטו כללי. ולכן בסיומי הספרים יש הרבה פעמים פרשיות של פרט שהתחדש וקיבל ערך כללי. כך למשל בסוף ספר ויקרא, בסוף פרשת בחוקותיי, יש הלכות של ערכים, הלכות פרטיות לחלוטין. אבל הלכות הפרטיות האלה קיבלו גוון כללי על ידי המעבר דרך הכלל. אם כן, זה הלכות פרטיות כלליות. כמו כן, גם בפרשת מטות מופיעות מצוות פרטיות בעלות ערך כללי. מובן? הראשונה שבמצוות הכלליות, המצוות הפרטיות בעלות הערך הכללי, זאת המופיע בתחילת הפרשה. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר לשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אם כן, מדובר פה על הלכות נדרים. הלכות נדרים הן הלכות מיוחדות מאוד. הן באות לבאר את קדושת הדיבור בישראל. עכשיו, זה מאוד מוזר לראות שהמצוות האלה מופיעות ביציאת המדבר ולפני הכניסה לארץ. וכי לא צריך אדם לשמור על דיבורו ולקיים את דבריו גם בגלות? פלא. היינו מצפים לראות את זה בהלכות של ספר ויקרא או של פרשת משפטים. ואילו כאן זה מופיע אחרי מעשה בעל פאור והמניין הגדול ולפני מלחמת מדיין, באמצע שאלות פוליטיות, מופיעה פרשה של הלכות פרטיות, הלכות הקשורות לדיבור של האדם הפרטי. אבל כנראה שזה בכלל לא פשוט. כל זמן שאנחנו בגלות, אנחנו חסומי דיבור, אנחנו לא מדברים. עד קולנו נשמע. להיכנס לארץ זה לפתוח את הפה, זה להוציא מן הכוח אל הפועל את הזהות הפנימית שלנו. לכן דווקא הכניסה לארץ היא הפה, ולכן הלכות הפה מופיעות אז. בעברית יש עוד מילה שכותבים אותה בדיוק כמו המילה פה, המילה פה. זה הטיעון של המקום, קדושת המקום. האדם מגיע לפה כשהוא במקומו. זה פתיחה הפה. עניין אחד, כל מה שאדם למד יוצא אל הפועל דרך הפה. בהתחלה הוא למד בתור תרגום. איך אומרים ללמוד בארמית? אלף. אלף. אחר כך הוא מפנים יותר, אז הוא לומד בעברית. איך אומרים ללמוד בעברית? למד. ואחר כך הוא יכול להוציא את זה החוצה, ללמד, זה הפה. א', למד, פה. זה ראשי תיבות, א', נכון? אז מתחילים שוב ללמוד ממנו, כן? אם כך, כנראה שבזמן שיוצאים מן הגלות לארץ ישראל, מתחיל הפה להיפתח והלכות הפה חשובות יותר. כן. נכון, נכון. זה היציאה מעבדות לחירות, נכון. נכון, היו צריכים מיד להיכנס לארץ. היו צריכים להיכנס מיד לארץ. אלמלא חטא המרגלים. כן. זה בדיוק מופיע בהכנה לכניסה.
לא, אבל לא בספר דברים.
בספר דברים? זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים. כי תדור נדר לשם לא תאחר לשלמו. כל זה בספר דברים. נכון? בתור גמילה. כן? על זה שצריך לא לאחל דברו. כן? יש שם שני דברים. כן? יש שמירת הפה בתור ניקוי, ויש בתור טיהור. כן? אז טיהור זה בספר דברים. ניקוי זה כאן. עכשיו, יש... לפי זה גם מובן למה הלכות לשון הרע לא נוהגות בגלות. איך אני יודע שאין הלכות לשון הרע בגלות? אין בשולחן ערוך, יפה. בשולחן ערוך יש לכם כל ההלכות הנוהגות בזמן הזה, אבל הלכות לשון הרע לא כתובות שם. מכאן אני מסיק מסקנה, אין איסור לדבר לשון הרע בגלות. לא, זה באמת לא נכון. אבל השאלה היא למה רבי יוסף קארו ברוח קודשו לא כתב את ההלכות האלה בשולחן ערוך, למרות שלכאורה זה היה מתבקש. משום שייתכן לומר שבזמן הגלות אי אפשר לשמור על טהרת הדיבור. זה אפשרות אחת, מתוך שהמציאות כל כך מקולקלת. אפשרות אחרת, אין משמעות כל כך גדולה ללשון הרע בחוץ לארץ. כלומר, זה כמו שלמשל, אם אדם מכובד, נגיד שופט, בפני בית המשפט, מוציא איזה כללה בערבית, בגלל שהוא התעטש, או נפל לו העט, אז כולם מדברים על זה, זה יהיה בעיתון למחרת. אבל אם האיש הזה, במקום לעשות זה בבית המשפט, זה בזמן שהוא לובש מדים, והוא נמצא באימון, לא ישימו לב כל כך. אבל בי שזה אותה חומרה לכאורה מבחינת ההלכה, אבל מבחינת ההקשר זה פחות חמור. אבל בזמן שנכנסים לארץ ישראל צריך להיזהר, ולכן ההשגחה העליונה שלחה את החפץ חיים ערב שיבתנו לארץ ישראל כדי לכתוב את הלכות לשון הרע. כן. לא, זה לא אותו נזק. לא הרי נזק כשהוא נעשה על רקע מכובד כנזק הנעשה על רקע של שפלות. אין אותן ציפיות.
לא שאני אריקה, אני פוגע במישהו, אבל אין זה כונה יסע, מה זה
שאני... לא, כי הדיבור שלך בעל משמעות פחות גדולה. הוא פוגע פחות. פוגע פחות.
לא אמרתי שהוא מוכר בשבת, אבל מה פוגע פחות?
תראה, אם אדם לא מכובד אומר פלוני מוכר בשבת, אז הסיכוי שיקשיבו לו הוא גם יותר קטן. אתה מבין? טוב, מכירים אותך, אתה סתם מדבר. נכון? מה שאין כן, אם זה אדם מכובד שבא להעיד בפני בית דין, זה נשמע אחרת. אבל אז לכן הדיבור, אותו דיבור, בעל נזק פחות גדול. בהקשר עובדה שהוא גורם. עכשיו, נמשיך. מה קורה כאן בהלכות נדרים? נדרים זאת יצירה מאוד מאוד מיוחדת. אגב, שוב, אני רוצה לפני כן להגיד, האופן שבו משה פותח את ההלכות האלה הוא מאוד מוזר. הפסוק הראשון אומר, זה הדבר אשר ציווה השם. אומרת הגמרא, כל הנביאים נתנבאו בקו, קו אמר השם. נוסף עליהם משה, שנתנבא בזה הדבר. זה אחד המקומות שמשה אומר זה הדבר. מה ההבדל בין קו לבין זה הדבר? קו זה בערך. קו זה פחות או יותר כך. זה הדבר, זה בדיוק כך. כלומר, יש דיוק בדיבור לקראת הכניסה לארץ. כל זמן שלא נכנסים, זה הכל קצת מרוח. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד אחר. נכנסים לארץ ישראל, הדברים מקבלים אופי מדויק. זה הדבר אשר ציווה השם, כן.
אבל במדבר כן התברר
עניין
של
סבת. נכון. כתגובה. לא ילחות לשון הרע יש שם. זה כתגובה. כן, ויש פגיעה במשה. עכשיו, העניין הוא לברר את התורה, מדרגות בתורה. מה ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים? עכשיו, כן. האיסור לדבר לשון הרע כתוב בספר דברים, ישמר בנגע הצרה, שם זה כתוב. כן, מה אתה אומר?
יש הבדלים בין נבואות של דברים שנאמרו בתורה,
ודאי. ודאי. כן, אנחנו מוצאים למשל לגבי ספר דברים, שיש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, האם דורשים סמוכים בתורה או לא. למשל, אם יש לך שני עניינים באותו פסוק, או שני פסוקים סמוכים זה לזה, המדברים בנושאים שונים, האם יש ללמוד מזה הלכה או לא? בעצם הסמיכות. אז רבי חכמים אומרים, לומדים סמוכים בכל התורה כולה. רבי יהודה אומר, לא דורשים סמוכים, חוץ מבספר משנה תורה. כי במשנה תורה יש משמעות לסדר. מה שאין כן בשאר התורה, זה בלגן. זה לא שאין סדר, אבל זה סדר לא גלוי לנו. מובן? הוודאי שיש מדרגות בתורה. כלומר, הכל מן השמיים, ואף על פי כן, בתוך מן השמיים יש דרגות. אני אומר, שורשים. שורשים שונים. השורש לספר שמות הוא שונה מן השורש לספר במדבר, לספר בראשית. דברנו את זה גם פעמים. ספר בראשית זה חד סטרי. הקדוש ברוך הוא פועל. הוא פועל בחלל ריק. בראשית ברא אלוהים. למי הוא אמר את זה? לעצמו. ואלה שמות בני ישראל, יש לו כבר למי לומר את זה. אז זה כבר מקבל אופי אחר. ויקרא אל משה, יש כבר ציפייה מן הנברא לפנות אל הבורא. לא? אז כן, כל ספר וספר הוא בעל אופי אחר נאמר. זה שיש בלגן בשאר התורה זה בכוונה שיש בלגן. כלומר, זה בלגן מסודר. והוא מתברר בסדרו האמיתי בספר דברים. עכשיו בואו נראה מה קורה בהלכות נדרים. יש מישהו רצה להגיד משהו? בהלכות נדרים יש דבר מיוחד. זה בעצם האפשרות לייצר דת פרטית. דת כיס. יש לנו בתורה שני סוגי מצוות. מצוות עשה, מצוות לא תעשה. מצוות עשה אפשר לבטל. איך? על ידי שאדם נודר, אז הוא יכול לבטל מצוות עשה. למשל, אדם חייב להניח תפילין, אבל אם הוא ידור מן התפילין, אסור לו להניח תפילין. זאת ההלכה. כן? הנודר מן התפילין, אסור לו להניח תפילין. הוא יכול. הוא לא יכול להישבע לו להניח תפילין, הוא יכול לדור מן התפילין. זה לא בסדר לעשות את זה, אבל אם הוא עשה, זה חד. עכשיו, זה אם כן ביטול עשה, אפשר על ידי. זה תופס.
אז אם אחד ידור שלא אוכל שבוע?
זה השאלה באיזה נוסח הוא אמר את זה. יש הלכות נדרים. בגלל שהוא לא יכול לא לאכול שבוע. בסדר, זה משהו אחר. אז לכן אמרתי לך, שיש הלכות נדרים. אז עכשיו אני לא עכשיו בא ללמד אתכם את הלכות נדרים. זה 35 סעיפים, סימנים בשולחן ערוך. בסדר? אבל אני אומר לכם כאן את העיקרון. העיקרון הוא שאפשר על ידי נדר לבטל מצוות עשה. כמו כן, אפשר על ידי דיבורו של אדם להוסיף מצוות עשה שלא הייתה קיימת. למשל, אין מצווה בתורה לאכול בננה. אדם יכול לחיות עד 120 בלי לאכול אפילו בננה אחת. אבל אם הוא יישבע שהוא חייב לאכול בננה, אז יש לו כבר מצוות עשה לאכול בננה. זאת אומרת שהוא יכול לבטל מצוות עשה ולהוסיף מצוות עשה. כן? מה? יש לו חובה להניח תפילין והוא לא יכול. זה כמו אדם שיש לו חובה להניח תפילין, אבל משום מה קרטו לו את הידיים ואת הראש. אז הוא לא יכול, אז אין לו ראש להניח עליו את התפילין, ולא ידיים להניח עליו. ברור? יש לו את החובה, רק שהוא מעוקב מלקיימה. הוא מבטל מצוות עשה. אבל מותר לו לבטל את המצווה הזאת. זאת אומרת, אם הוא כן יקיים את הנחת תפילין, אז הוא יעבור. אם הוא יניח תפילין, הוא יעבור. ואז הוא יקבל מכות על זה. כן, מה אתה אומר? מה זה שלילי? זה לא כל כך טוב לדור נדרים, אבל זאת אפשרות שהתורה נתנה, ואנחנו צריכים להבין למה. עכשיו, מה? רק רגע, תן לי לדבר. עכשיו, יש גם אפשרות שלישית. אפשר שאדם יוסיף לעצמו לא רק מצוות עשה, כגון לאכול בננה, הוא יכול להוסיף לעצמו גם מצוות לא תעשה. אם הוא יישבע שהוא לא יאכל בננות, אז עכשיו יש לו מצוות לא תעשה חדשה. כל פעם שהוא יאכל בננה, הוא עובר. יש רק דבר אחד שהוא לא יכול לעשות. לבטל מצוות לא תעשה. זה הוא לא יכול. אבל אתם רואים, מתוך ארבעת הקטגוריות, יש שלושה הניתנות לשינוי. איך? על ידי הדיבור. אדם אמר, זה מספיק כדי לשנות חלק מכריע של התורה. כן, מה אתה אומר?
מה ההבדל בין שבוע
לשבוע? ההבדל בין נדר לשבוע הוא כזה. נדר זה חל על החפץ, שבוע זה חל על האדם. זאת אומרת, לכן אני אמרתי הנודר מן התפילין. אדם לא יכול להישבע לא להניח תפילין, כי אין שבוע חלה על שבוע, כיוון שהוא נשבע בהר סיני שהוא יניח, אז אין שבוע יכולה לבטל את השבוע. מה שאין כן, הוא יכול לאסור על עצמו את התפילין, התפילין אסורות עליו, אז הוא לא יכול להניח אותן. כיוון זה חל על החפץ. זה המקור של החלוקה הידועה אצל האחרונים בין חפצה לגברה. כן, אבל זה לא משנה כל כך, כן? על ידי הדיבור, אדם הצליח לייצר מציאות רוחנית אלוהית חדשה. זה פלא. הרי בדרך כלל אנחנו רגילים לומר שהמצוות, למה הן מחייבות אותנו, או מחייבות אותנו? כי זה השם אמר. כאן המצוות הן חדשות, זה אני אומר. וזה מחייב אותי בתור מצווה.
זה אותו מקור.
זה מכאן אתה למד שהדיבור של האדם זה דבר השם. אבל מתי מדרגה כזאת באה לי לביטוי? כשעומדים להיכנס לארץ, אז מתקדש הדיבור, ואז מתגלות הלכות נדרים. מובן? מה? כן. כן, אפשר גם.
גם?
כן. טוב, אז הלכות נדרים, צריך ללמוד את זה. בסדר? יש בשולחן ערוך, כאמור, משהו כמו 35 סימנים של הלכות נדרים. וכל מה שנכתב על זה, יש מסכת שלמה בתלמוד, מסכת נדרים, שדנה רק על השאלה הזאת. אז אי אפשר כעת לפתור את כל הבעיה. מה פתאום זה יחייב אותי, כן? אחד. כן, עכשיו, מה קרה? אם כן, יש כאן משהו חדש. בעצם מתברר שהמצוות הם אינם סתם חוק, המצוות הן דיבור. ואז זה אומר משהו על האלוה שנתן את המצוות האלה. אם המצוות היו חוק, זה אומר שהאלוה זה החוק העליון. זה מין ישות מטאפיזית, אבסטרקטית, אבסולוטית. באמת, כלומר, כשם שחוק הגרביטציה הוא ישות אבסטרקטית, אבסולוטית, ככה אלוהים עם המצוות שלו. למשל, אם אדם מחליט לעבור, להוציא את שני רגליו מחוץ למרפסת של קומה 30 של איזה בניין גבוה. ואז אחרי שהוא עשה את זה, הוא כמובן מתרסק. הוא לא יכול באמצע הדרך לומר לחוק הגרביטציה, תסלח לי, אני לא אעשה את זה עוד פעם. באמת הוא לא יעשה את זה עוד פעם, אבל יש מסיבות אחרות, כן? אבל הוא לא יכול להגיד, תשמע, אני מצטער, כן, עברתי על החוק, אבל בסדר, אני מוכן לשלם כנס, משהו. כן? הוא לא יכול. מדוע? משום שהחוק זה החוק. החוק זה המציאות. וכך היה אפשר לכאורה לתפוס את המצוות של הקדוש ברוך הוא בתור איזה מין חוק כללי של ההוויה. ואז גם אין אפשרות של חזרה בתשובה, כי מי שעבר, אז החוק בטבעו מעניש אותו. מה שאין כן, אם האלוה הוא לא חוק, כי אם מישהו שמדבר, מישהו בעל רצון, אם בעל רצון, עם אישיות, אני יכול להסתדר. אני אומר, תשמע, סליחה, אני באמת מצטער, אני עושה את זה עוד פעם. תן לי משהו במקום. בסדר. כן, אבל אל תעשה את זה עוד פעם, אה? טוב, אפשר לדבר, אפשר להסתדר איתו. זה מישהו. וזאת ההבחנה הידועה שאני תמיד רגיל להסביר אותה, על ההבדל בין אלוהי הפילוסופים לבין אלוהי ישראל, אלוהי הנבואה. אלוהי הפילוסופים הוא משהו, הוא איזה ישות. אז אתה יכול לשאול עליו מה הוא. אבל על אלוהי ישראל אתה צריך לשאול שאלה אחרת לגמרי. מי הוא? כלומר, זה מישהו שמדבר אל מישהו. זה הדיבור. ולכן, כיוון שיש דיבור, יש משמעות לדיאלוג בין האדם לבין הבורא, עד כדי כך שהדיבור של האדם יוכל לייסד רצון חדש, הלכה חדשה בחוק האלוהי. מובן? כן. גם זה מצווה. למה? למה לא? למה שלא אחל לדברים? מה פתאום? הדיבור שלי כל כך חשוב, בסך הכל זה רק תנודות באוויר. שום דבר. כן? זה גלי קול. אלא הדיבור הזה זה גילוי האישיות. עכשיו, האישיות שלי היא המשך של הרצון העליון, חלק אלוה ממעל. ולכן צריך לקחת ברצינות את הדיבור שלי. זה דבר השם. זה יכול להיות דבר השם. מובן? כן. נכון, יש. כי אני לא אלוהים. אני נברא ולא בורא. זה נכון, זה צודק. לכן ביטול מצוות לא תעשה אני לא יכול. אז זה היה חסר. שאדם יבטל איסור לא תרצח פתאום? או לא תגנוב? זה הבדל חשוב ביותר. מה? תגידי, האם האנשים היושבים כאן הם משהו או מי שהם? זאת אומרת, האם פה יושבים, האם יש בחדר הזה 3.5 טון של בשר ועצמות, או שיש פה אנשים? אתה יכול להסתכל בשני אופנים. זה נכון, יש פה 3.5 טון, עשה הערכה גסה, כן? של בשר ועצמות, מאורגנים בצורה של מולקולות. אפשר לראות את זה כך. או אפשר לומר לא, יש פה אישויות. האישויות האלה מופיעות בצורה של ארגון של בשר ועצמות. מתי את ההבדל? זה כמו ההבדל גם בתפיסה של מה זה למשל אדם. יש אנשים שאומרים, זה חייל. אבל חוץ מזה שהוא חייל, הוא גם איציק. נכון? והעובדה שהוא איציק זה יותר מהעובדה שהוא חייל. ברור? אז מי הוא אותו אדם בשביל הקדוש ברוך הוא? הוא חייל בצבא ישראל או הוא איציק?
לא.
אותו דבר גם ריבונו של עולם. ריבונו של עולם בתור משהו. זה בעצם, אין לך מפגש עמו. מקור החוכמה, מקור החוקים של ההוויה, זה, איך קוראים לזה הדתיים? כוח עליון. אין סוג של עבודה זרה כזה. כלומר, כשם שיש לך כוחות בעולם הזה, אחד מעל גבי השני, אז הכוח של הכוחות זה אלוהים. זה חוק הגרביטציה בחזקת אין. אבל זה לא ריבונו של עולם. יש סיפור, סיפרתי לכם מול הפעם. היה איזה יהודי אחד בגרמניה, קראו לו הרמן כהן. יחזקן, בשמו היהודי. אבל הרמן כהן היה פילוסוף ידוע. נאו-קנטיאני. הוא המציא את הנאו-קנטיזם. והוא טען שהיהדות, הוא גם חזר בתשובה והקיים מצוות, כן? היהדות זאת דת התבונה היותר נכונה. כלומר, הוא אפילו כתב ספר, דת התבונה ממקורות היהדות. והספר הזה הוא מסביר כיצד תורת ישראל זה הצורה היותר נכונה של הדת לפי הפילוסופיה של קאנט. אבל מי הוא האלוהים לפי קאנט? עוד איזה קטגוריה של התבונה. ואז הוא נתן על זה הרצאה גדולה בעיר ברלין. בפני מאות אנשים ישב שם יהודי אחד שלא היה פילוסוף אבל ביקש רשות לשאול שאלה. והוא שאל את הרמן כהן, תגיד לי, כשאתה מדבר על אלוהים, האם אתה מתכוון לאלוהי אברהם, יצחק ויעקב הבוחר בעמו ישראל? ואז הרמן כהן התחיל לבכות לפני כולם, משום שכיוון שהוא היה אדם ישר, אז הוא הבחין בנתק, בתהום הבלתי ניתנת לגישור שיש בין התפיסה האלוהית של הפילוסופיה לבין זו שבאה בנבואה. כי הנבואה זה דיבור, זה מישהו שדיבר. אלוהי הפילוסופים לא יודע להגיד מילה פשוטה כמו אנוכי, אני. זה לא נמצא בלקסיקון שלו. אז זה אלוהים, האלוהים של הפילוסופיה הוא אלוהים כזה שלעמוד מולו זה דרך כמו לעמוד אל הקיר, מול הקיר, או מול מחשב, או מול מסך. כן, שמספק לך אינפורמציה אדירה, אבל אין לך מה לדבר איתי. ולכן התופעה הנבואית אצל הפילוסופים הערבים של ימי הביניים זו תופעה רפלקסיבית, זה פנימי לי, אני מתנבא, אבל אני לא מדבר עם מישהו. מובן? ברור. זה אפשר לומר, אתה יודע, יש בספר הקדוש הנסיך הקטן יש שאלה כזאת. כשאתה מספר שמה, כשמספרים למבוגרים, אתה אומר, יש לי חבר עם חיוך ועיניים כמעיין, והוא יודע לספר סיפורים יפים והוא אוהב פרחים. אז המבוגרים שואלים, תגידי, כמה הוא שוקל, כמה מרוויח אבא שלו, איפה הוא גר, ואז הם משוכנעים שהם יודעים מי הוא. זה בערך מה שהפילוסוף יודע על אלוהים. הוא יודע הגדרות סתמיות, אימפרסונליות, קוראים לזה בלעב. ואילו אנחנו יודעים מי הוא, הוא גילה לנו את רצונו. מה זה קישור אליו? כל דבר קשור לאלוהים. השאלה אם הקישור הזה הוא קישור דרך האישיות, דרך הרצון, כלומר דרך הנפש בסופו של דבר, או דרך ההופעה הכללית. חז"ל אמרו במסכת שבת את זה בצורה תמציתית. המילה אנוכי זה ראשי תיבות של אנה נפשי כתבית יהבית, אני את עצמי כתבתי ונתתי. זה המילה אנוכי. אתה רוצה לדעת מי השם? תלמד אותו בתורה, תלמד אותו מי הוא. אתה מבין את ההבדל? מה שאין כן שאר הנבראים, כלומר מי שאיננו מכיר אותו דרך הנבואה, אז הוא ודאי קשור אליו, אבל קשור כמו שמחוברים גם אל כוח הגרביטציה. גם אני מחובר אליו בפני הזאת. כן?
אפשר להגיד את זה
שלמעשה
האלוהים בצלקן, בצל הפילוסופים, זה תוצר של היגיון האנושי.
נכון.
לבנות איזשהו דבר ולהבין אותו.
זה הכרח של התבונה, נאמר.
בדיוק. כן. אבל האלוקים ביהדות, אתה למעשה, לא יודע אם אתה יכול להבין אותו, אבל אתה מנסה לפרש את הדרכים שלו.
יפה. הוא גילה לנו מי הוא, גילה לנו את דרכיו. אין כמו שאומר המהר"ל בתחילת גבורות השם. מה יוכל שכל האדם להשיג בעליונים, הרי הוא מחובר אל החומר, אם לא יד השם עשתה זאת שהודיע דרכיו למשה. כן.
אני
לא
מבין, אבל איך אפשר להעתיק
מהאלוהים
את העניין הזה של הדיבור האלוקי, שהוא מבואה דיבור אלוקי אל האדם, לעניין פה של המדברים, שזה דיבור אנושי.
זה בדיוק אותו דבר, זה מה שבאים להסביר לך, שהדיבור האנושי הוא אלוהי. כלומר, אנחנו ההמשך של הדיבור הזה. זה בדיוק מה שהפרשה מגלה כאן. היא אומרת את זה בצורה ברורה ביותר. זה הדבר, איזה דבר? אשר ציווה השם. הדיבור שלנו זה מה שציווה השם. לכן לא יחל דברו. כן? טוב. כן.
הדיבור עניין משפט מסיר, זה איך יש שליטה לאנשים שונים על הדיבור הזה של כל זה עניין? כי יש אנשים שיכולים לבטל את
ה... התרת נדרים.
לא, גם האב והבא יכולים לאפשר את ה...
את הנדרים.
כן.
אז קודם כל, יש הבדל פה בין התרת נדרים להפרת נדרים. אם תשים לב, יש לשון שונה בתורה. התרת נדרים זה משום שמלכתחילה האדם תלה את דיבורו בדיבור החכם. כן? ולכן, וידבר השם, וידבר משה אל ראשי המטות. ראשי המטות, להם אסור להתיר את הנדר. דבר נוסף, ההפרה היא באמת הפרה. לכן צריך להגיד, והשם יסלח לה. כן? זאת אומרת, זה ביטול השלום. כל הסף, זה ביטול האמת מפני שלום בית. מפני שנשים נדרניות הן, לכן התורה סדרה את ההפרה. זאת הפרה. זה כמו ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מהאהבה. תשובה מהירה זה הפרה של העונש. אבל עדיין יש דבקות בחטא. כמו כן גם בהפרת בעל, או בהפרת אב, יש עדיין דבקות, יש של הרצון של אותה אישה בנדר, כי היא לא רצתה לוותר. מה שאין כן בהתרת נדרים, יש שינוי הרצון. זה כמו תשובה מאהבה. אני מתחיל לראות במסכת
נדרים, איך שהיא דרך שבה היא אפשרות כאילו להתחבר לאדם, למפשט, לפר,
לכאילו להגסיום החזקה, וכאילו
להיות חלק או שותף ל... לא הבנתי את השאלה. אני אומר, האם כל העניין של הנדרים, כן. לא איזושהי דרך לקדוש ברוך הוא לתת לאדם,
לפרט? איזה דרך לבנות דת משלו, ודאי.
להיות חלק מהאדם.
לא, לא, לא. זה לא נכון. אין שום צורך בזה. משום שהגמרא מתנגדת לזה שאדם ידור נדרים. כן? אלא וההתחברות דרך הנדר זה דרך השבועה הכללית. כן, איך אומרת הגמרא? נשבע ועומד מהר סיני. כלומר, קיבלנו את התורה בהר סיני בשבועה. אז כבר עשינו פעולת הדיבור הזאת המחייבת אותנו. אז כבר לא צריך יותר. כן. הנדר בא לומר לו שהוא מתכוון ברצינות. הנדר בא לברר את הרצינות של כוונתו. כי יש לפעמים שאדם אומר דבר בלי להתכוון, לכן הוא נודר. הנדר, לשון הנדר בא לומר שהוא מתכוון ברצינות. הוא יוכל לומר לו התכוון. כן. אז הוא לא פנה. אני נקרא שהוא לא פנה. נקרא, בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. נכון? פסוק כזה. יש אדם פונה, זה אומר מילים, נכון? ויש אנשים, בבית הכנסת יש כמה דברים. יש אנשים שמתפללים, ויש אנשים שאומרים את המילים של הסידור. אם הוא פנה, הוא פנה. טוב. עכשיו, אחרי הדבר הזה מופיע פה מלחמת מדיין. מלחמת מדיין בתור המלחמה האחרונה לפני הכניסה לארץ. חייבים אחרי מלחמת סיחון ואוג לעשות את מלחמת מדיין. מדוע? יש כאן אבל נראה בפסוק בפרק למד א' פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור. כאן נראה אולי את הסיבה של מלחמת מדיין. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. טוב, ידוע, כן? הם עשו לנו צרות גדולות עם בנות מואב, בנות מדיין, לכן נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אחר תאסף אל עמך. עכשיו, מה המשמעות של זה? צריך לנקום את נקמת השם ואת המדיינים כדי שמשה יאסף אל עמיו. סימן שכל זמן שמשה לא עשה את מלחמת מדיין, הוא עדיין לא שייך לעם. הוא לא שייך לעם ישראל. מדוע? לא רק שהוא נעשה את סיפורה, הוא גדל, הוא נתגדל במדיין. כלומר, יש לו שיעבוד לתרבות המדיינית, משה. כלומר, עדיין הבירור בין ישראל למדיין, מדיין האומה הקרובה ביותר לישראל, אפילו אשתו של משה מדיינית. לכן, כל הזמן שלא נעשה הבירור מהקליפה של מדיין, עדיין משה לא יצטרף אל עמו. וזה הדבר הזה בא לידי ביטוי פרשת פנחס, כשמשה, פרשת בלק, כשבא זמרי, הוא מקריב את המדיינית, ומשה לא ידע מה לענות. אם כן, יש חיבור למשה עם קליפת מדיין. אם כן, צריך להילחם במדיין כדי שמשה יאסף אל עמיו. אז הוא ישייך למשרד. עדיין הוא פתר את הבעיות. עכשיו, צריך להבין מה זה מדיין, כן? למה משה הלך למדיין? מה? איזה דבר? עם סגולה, הוא רצה שיהיה במדיין, כן? למדנו את זה. כן, הרי אחרי שמשה יוצא ביום השני, והנה שני אנשים עיוורים ניצים, ויאמר לרשע, למה תקרא לך? הוא אומר, אני שמחה לאיש, שר ושופט, עלינו, על יורגני, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. רשי אומר, איזה דבר נודע? נודע למה הם משועבדים. כי יש ביניהם דלתורים. כלומר, משה, אחרי שהחליט לשחרר את בני ישראל, ויתר על הרעיון, כאשר הוא שם לב שיש בעיות אצל היהודים, והוא יצא למדיין, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. אומר רש"י, מיעקב אבינו למד, שלא נסדמן זיווגו אלא על הבאר. אבל איזה זיווג יצא ליעקב משם? הקמת האומה. זאת אומרת שמשה יצא למדיין כדי לחפש עם אחר מהמשפחה של אברהם אבינו, כי הרי מדיין למבני כתורה יש את אברהם, כדי להקים עם חדש. עכשיו שימו לב למה שקורה כאן. בעצם משה התחיל כנסיך מצרי, והוא חשש שאולי מצרים זה עם סגולה. אבל כשהוא ראה את הרשעות של המצרים כלפי היהודים, אז הוא הבין שהתרבות המצרית לא יכולה להוביל את האנושות. אז הוא התייאש ממצרים, מן המעצמה הגדולה הזאת, ופנה אל עם ישראל. ואז הוא נהיה ציוני. אבל אחר כך, כשהוא ראה שגם עם ישראל עושה בעיות, אז הוא מחפש עם אחר, שהוא לא מצרי ולא ישראל, כדי לבנות לו ציונות חדשה. עבור עם אחר שלא היה ממצרים, לא אירופאי. ואולי איתו אפשר לעשות ציונות מסוג חדש. זה מפני, כן? ולכן צריך שמשה קודם כל ינקום נקמת השם את הבניינים, ויבין שעם ישראל זה רק עם ישראל. ויש רק ציונות אחת, כן? זה נכון, זה נכון, אבל בכניסה לארץ הרי הייתה החלשה של משה, למדנו את זה, כן, המעמד של הוא מתאים לדור הראשון ולא לדור השני. עכשיו תראו איך הדברים מסודרים כאן. זה הנקמה של מי? פסוק ב', נקום נקמת בני ישראל. כן, את מי, עבור מי צריך לנקום? עבור בני ישראל. פסוק ג', וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. אז עבור מי הנקמה? עבור השם. צריך להחליט. זה נכון שזה אותו דבר, אבל למה פסוק זה זה כך, פסוק זה זה כך? כי בפסוק הראשון זה הקדוש ברוך הוא שמדבר, אז הוא נותן כבוד לישראל. בפסוק אחרי זה, זה משה שמדבר, אז הוא נותן כבוד לשם. כי הנקמה היא נקמה אמיתית כשהיא לא אינטרסנטית. אם אתה נוקם עבור האינטרסים שלך, אז זה סימן שאתה לא טהור. זאת לא נקמה אמיתית. רק צריך להבין שנקמת ישראל היא מוצדקת כי היא נקמת השם. ומכאן לערך גם של הנקמה בעצם. הנקמה פה מופיע כערך. הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר כי אל דעות השם. כלומר, בין המילה אל למילה השם מופיע המילה דעות, כן, גדולה דעה. אומרת הגמרא, אם כך, אז גדולה נקמה, שנאמר אל נקמות השם. אז אומרת הגמרא, למילתא הכי נמי. כלומר, כשצריך אותה, אז ודאי גם הנקמה היא בעלת ערך. מה שאיננו רצוי זה הנקמנות. כלומר, המידה בנפש, החפצה בנקמה, היא מידה רעה. אבל עצם המוכנות לעשות נקמה, הדבר הזה הוא חיובי, לעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים. זכורני, בזמני הייתה מלחמה שקראו לה מלחמת המפרץ, ואז ראיתי באיזה דף מחולק בבתי כנסת מאמר חתום על ידי מישהו שקיבל סמיכה לרבנות, ששם היה כתוב שאסור להשיב לטילים שנוחתים על מדינת ישראל, משום שנאמר בתורה לא תיקום. מה? כן? קודם כל זה הבורות והמרצות, כן? לכן אני אומר שהוא קיבל סמיכה לרבנות. אבל שם כתוב בתורה לא תיקום ולא תיטור, מה המשך? את בני עמך, נכון? כי זיכרוני אדם. אבל ככה הוא כתב. טוב. לא יודע. כנראה שהוא ממשיך לבלבל את המוח לאבא שלו. טוב. עכשיו, איפה היינו? לכן זה בסדר. כתוב. נקום נקמת השם, מת המדיינים. לא רוצים לנקום, אבל חייבים לנקום. כי זה לא נקמה אישית שלך, זה נקמת השם. זה לא סתם של בשר ודם. עכשיו, זה מה תחשבו? שיש פה פסילה עקרונית של מדיין. יש פה משהו מאוד מוזר. במלחמה הזאת הייתה מלחמה אכזרית מאוד. כן? לפי מה שמתואר כאן בתורה, היו שם הלכות קשות. כן? יותר קשות מאשר במלחמה רגילה אפילו. אבל תראו בפסוק י' ד', כן, אחרי שחוזרים עם ניצחון גדול ביד ולא נפקד מהם איש, פסוק י' ד', ויקצוף משה על פיקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה, ויאמר עליהן משה, על ידי משה, החייתם כל נקבה? מה, אתם נורמליים? אתם הרגתם רק את הזכרים ולא את הנקבות? הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם, ממסור מעל בשם על דבר פאור, ותהיה מגיפה בעדת השם. דווקא פה היה צריך להרוג את הנשים יותר מאשר הגברים. לכן משה מצווה להרוג את הנשים גם. עכשיו מה שקורה, סתכלו בפסוק י"ח, וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר אחיו לכם. מה פירוש אחיו לכם? להשאיר בחיים, ברור, אבל מה? מה זה לכם? להתחתן איתם. זאת אומרת, מותר לגייר אותם ואחר כך להתחתן. זאת אומרת שאחרי המלחמה היותר אכזרית באויבי ישראל, כשמדובר פה באומה שהכתיעה את האומה כולה בבעל פאור, בסוף, אחרי כל הבירור, אז דווקא זה הזמן להעלות משם ניצוצות, כמו שאמרת. אחיו לכם. זאת אומרת, אין דבר עובד לגמרי בעולם. תמיד יש משהו שצריך להשאיר, גם אצל האומה המושחתת שבמושחתות. כן? וזה נאמר כאן. זה גם אחת מסגולותיה של ארץ ישראל. שארץ ישראל יכולה להעלות את הניצוצות האלה. לכן היא נקראת בשם ארץ זבת חלב ודבש. מה זה חלב? למה דווקא חלב ודבש? חלב, כידוע, לפי הגמרא, זה דם שהפך לחלב. דם אסור לאכול. חלב מותר. כמו כן גם דבש. דבש במין הדבורים. דבורים אסור לאכול. הדבש היוצא מהם מותר. אם כן, זה סגולתה של ארץ ישראל, שהיא עושה טרנספורמציה. היא הופכת דברים שהם מקולקלים מצד עצמם, מעדנת אותם ומתארת אותם. מה אתה רוצה?
דף בנשים.
כן.
זאת אומרת, זה בגיל שלוש?
לא, זה מישהו לא ידע. טוב, יש מחלוקת בין המפרשים, מה הכוונה? כן, זה כבר פרטים של המלחמה הזאת. בכלל, כל ההלכות של המלחמה הזאת צריך להביא אותן על רקע הזה שהדברים היו על פי הדיבור שם. כן? על פי נבואה. זה לא הלכות קבועות, מה שנאמר כאן. כן.
אני רוצה להבין, אני לפי זכון לצחים עצמי
במדעת, ועצמי אבל רק מתחת השמיים. אבל רק מתחת השמיים.
אבל לא נוכל להשאיר מהם כלום, אין
אתם. אבל לא, מעל השמיים חייבים להשאיר. מעל השמיים זה השורש הרוחני של המלכות, יש לו מקום.
אבל גם מפה יישאר משהו.
נכון,
נכון.
נכון, זאת אומרת, אסור להשמיד את המלך למעלה מן השמיים. אל תעשה פעולות רוחניות בכיוון הזה, אל תתפלל להשמדתו מעל השמיים. הוא הכרחי שם. כן? וגם עם בני בניו של המן, לימדו תורה בבני ברק. כן. טוב, עכשיו, יש אחרי זה סיפור ארוך על השלל. זה פשוט לא יאומן. אנחנו יודעים בדיוק מה מספר החמורים שהיה בשבי של מדיין. יש הרבה דברים בתורה שאנחנו לא יודעים, אבל מספר החמורים שלהם אנחנו יודעים. זה קשה להבין את זה. אבל ייתכן שזה בא לומר שהשלל, כן, הוא אפילו גם הוא מקבל ערך. כלומר, במניין בני ישראל פרשת פנחס, ממשיכים במניין השלל. זה מגיע את החמורים. שוב, שייך לסגולתה של ארץ ישראל, שהכל מתקדש על ידה. עכשיו, יש כאן, בתוך ההלכות של השלל, משהו גם כן שמופיע, שאין לו לכאורה מובן בדרך הפשט. כתוב ככה. פסוק י"ט. פרק למד א' פסוק י"ט. אחרי שמשה אומר להרוג את הנשים, ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי, אתם ושביכם. כלומר זה הלכות טהרה, טהרה מטומאת מת, וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עיזים וכל כלי עץ תתחטאו. הוא אומר גם את ההלכות של טהרת הכלים. ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא. מה הוא עושה פה? מתפרץ באמצע דברי משה? חז"ל אומרים שמשה רצה להמשיך, אבל מכיוון שכעס שכח תלמודו. אז כדי שמשה לא יתפשל, מה שנקרא, לא יתבזה, אז אלעזר המשיך ואמר, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. משה עומד לידו, כן? והוא אומר מה השם אמר למשה. מה הוא אומר? אך את הזהב ואת הכסף את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת הרפר, את כל הדבר אשר יבוא באש, תביאו באש. ותאר, אך, במנידה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש, תביאו במים. וחיבסתם בגדכם ביום השביעי, וטהרתם, ואחר תבואו אל המחנה. מה זה פה? הלכות טהרת כלים. עכשיו אנחנו רואים פה משהו מעניין. מאיפה אלעזר ידע מה השם ציווה למשה? מתי? הרי הם עכשיו חוזרים משבי המלחמה, מן המלחמה, עם השבי, והדבר ראשון שמשה אומר בשם השם, זה התחלת הלכות כלים, טהרת כלים, משה שותק, אלעזר ממשיך ואומר שהשם אמר את זה למשה. מתי הוא שמע את זה? כנראה שמשה לימד את זה עוד לפניכם, אבל משה לא היה לו הזדמנות לומר את ההלכות האלה עד עכשיו. אבל אלעזר ידע את ההלכות האלה, כולם אלה אצל משה. אז כאן אנחנו רואים משהו חשוב בהלכות יסודות, יסודות התורה שבעל פה. התורה נכתבה בגלל הצורך ההיסטורי. כלומר, אם לא הייתה מלחמת מדיין, ההלכות האלה שהן דאורייתא היו קיימות באומה בתור הלכות בעל פה, בתור תורה שבעל פה. אבל מכיוון ההלכה למשה מסיני, אבל מכיוון שהייתה מלחמת מדיין והייתה ההזדמנות למשה לומר, זה גם נכתב. כן, אנחנו רואים שאם כן ההבחנה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה היא לא כל כך ברורה. כן, תורה שבכתב זה אותו חלק של התורה שבעל פה שנכתב, אבל יש חלקים שלמים שהם דאורייתא של התורה שבעל פה, של התורה של התורה שבעל פה שלא נכתבו. נכון. למשל, הלכות שחיטה זה דאורייתא, נכון? איפה הן כתובות בתורה? וזבחת כאשר ציוויתיך. והיכן ציוויתיך? אלו הלכות שחיטה הלכה למשה מסיני. אם כן, זה תוקף דאורייתא. אין שום חילוק. דת הרמב״ם היא שדרוסה יותר חמורה מאחרות, כי היא נכתבה. יפה מאוד, אתה שואל למה אם כן נכתבה התורה. לא, השאלה למה התורה נכתבה, זאת אומרת שאלה טובה. לכאורה יכולנו להשאיר את כל התורה כולה בעל פה, אז למה היא נכתבה? כן, איך אומר רש"י בתחילת הפירושו, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה. יש שני מובנים ברש"י, כן, אבל קודם כל למה היא נכתבה? היא נכתבה, מה? אז אומר כדי לא לשכוח, זה יותר מדי סתמי. זאת אומרת, כי אז למה לא הכל? או למה דווקא זה? כלומר, מה מתוך התורה שבעל פה היה צריך להיכתב ומה לא? כן? אז הסיבה היא אחרת לגמרי. התורה שבכתב נכתבה בשביל הגויים, כדי שיהיה בידם ספר המסביר להם את כוונת הבורא בהיסטוריה. אבל ההלכות, אנחנו לומדים אותן מהתורה שבעל פה, וזה רק לישראל בלבד. מובן? טוב. לכן, אצל הגויים, הספר הזה, הוא מצוי מאוד בכל הספריות שלהם. הם לומדים אותו בתור הרב מחר הבינלאומי. כן? זה מאוד חשוב להם, הספר הזה. זה התורה שלהם. לא, אין שם שום מצוות. יש רק סיפורים על המצוות. וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל ואמרת עליהם לעשות כך וכך. זאת אומרת, זה סיפור שמספר לנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לתת מצווה פלונית. אבל אם אתה רוצה לדעת מה ההלכות של המצווה הזאת, אתה לא מסתכל בפסוקים, אתה לומד את זה מהתורה שבעל פה. זה חשוב להם לדעת שקיבלנו מצווה כזאת. הם לומדים מזה משהו. הם לומדים לזה למשל עין תחת עין. זה מאוד חשוב שהגויים ידעו את זה, שידעו שמי שמוציא את העין של חברו מגיע לו שיוציא לו את העין. מה יעשו הלכה למעשה? זה תשאל את היהודים בתורה שבעל פה שלהם, איך הם עושים את זה. מובן? כן.
אבל יש
עוד
זמן
שזה כתוב,
שיש לנו איזה דבר מפועל שאנחנו יכולים ללמוד מהם כל הדורות, ולא מה ש...
אבל את הדיבור הזאת יכולת לדעת בעל פה. לא היית צריך לכתוב אותה. יכולת ללמוד...
כל הדבר מפועל שלא
יכולים לדעת למשה. כן. אתה רואה לפעמים שמשה...
וגם מה קרה עם התורה?
אז יכולת לדעת את זה בעל פה? כמו שידעו ברייתות בעל פה, אז למה שלא יודעת תורה בעל פה? כן? כמו שאתה מוצא, למשל, כשמתו נדב ואביהו, משה אמר, הוא אשר דיבר השם, בקרובה יקדש, ועל פני כל העם מקווה. זאת אומרת, משה נזכר פתאום בציטוט מנבואה קודמת שהייתה לו. מתי נאמרה לו הנבואה הזאת? לא כתובה בשום מקום אחר בתורה. מה? כן, זה רש"י אומר. כן? כן? אבל זה לא הכרחי לומר. כן? במיוחד שבנקדש בכבודי זה לא בדיוק אותו משפט, אם שמת לב. כן? אז ודאי שזה רמוז שם. כן, מה אתה אומר? טוב, בסדר, בסדר, לא אמרתי שלא, כן? אבל אני אומר, יש תשובה פשוטה בינתיים. עכשיו, ולכן כאן פה מופיעות עוד, כלומר, פה אתם רואים שאנחנו עומדים את השיא של הערך של התורה שבעל פה, כן? כי הם לומדים מזה את המוסר שלהם. כן, הם צריכים לדעת. יש סיבה שהם ידעו את זה. כן, כדי אולי להונות את ישראל על ידי זה. יש סיבות, כן? אבל אנחנו עכשיו לא לומדים את כל התורה כולה, ואי אפשר עכשיו לסכם לכם מדוע את כל התורה כולה נכתבה עבור הגויים, כן? אז, כי אי אפשר עכשיו, צריך לכתוב עכשיו ספר שלם, מי בראשית על ימי כל ישראל, לדעת מה הגויים לומדים מזה. כן, אפשר להתקדם.
כמו שאתה הדטר שהעין תחתיים,
כן?
זה הדטר שמראה
שיש... שיש צדק.
לא רק שיש צדק, אבל שבתורה שנכתב, זה בא באמת לגלות את היסוד,
היסוד האלוקי
האמיתי, ומצד זה,
כמו שתורה
שעושה,
מברר, יש שזה מתגלה ב... זה רציונליזציה. בסדר. אם הייתי נותן עכשיו שיעור על תורה שבעל פה, הייתי מרחיב על הנקודה. עכשיו, נו, קצר.
איך משה נאמר לנו הלכה? הוא מורה את כל הלכה.
טוב, בסדר, נדבר על זה פעם אחרת. עכשיו, מתוך כך? מתוך כך באות הלכות המיוחדות גם של הדיבור, זה תנאי בני גד ובני ראובן בסוף הפרשה. בסוף הפרשה אנחנו רואים שבני גד ובני ראובן מבקשים לשבת בעבר הירדן. כן, זה בפרק למד בית, ומקנריו היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה, ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ולעזר הכהן מנשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ולעלה ושבם ולבוא ובעוד, הארץ אשר יקע השם לפני הדת ישראל, ארץ מקנה ולעבדך מקנה, ויאמרו אם מתנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. זאת אומרת, הם מבקשים לשבת בעבר הירדן, לשנות את התוכניות. ומשה מאוד לא מרוצה מן הדבר הזה, בלשון המעטה, יש כעס גדול של משה, נאום שלם, שהפרטים שלו, אם היה לנו זמן, היינו עכשיו מנתחים אותו, אבל אין לנו זמן, אבל כאן, לאחרונה, לראשונה מופיע בתורה ההלכה של תנאים. כל הלכות תנאים למדנו מכאן. כן? אם תעשו כך, אז יהיה כך, ואם לא תעשו כך, לא יהיה, אז יהיה הפוך. כן? זאת אומרת, יש כמה הלכות חשובות, הלכות תנאי בני גד ובני ראובן. קשור לקדושת הדיבור. שנשאלת השאלה, מה רוצים האנשים האלה לעשות? למה הם רוצים לשבת בעבר הירדן? יש מקום מקנה. עכשיו, נתאר לעצמנו שהם לא היו ניגשים למשה ולא היו מבקשים לשבת בארץ סיחון ועוד. אז מה היה קורה? כל השבטים היו יושבים בעבר הירדן המערבי. טוב? ואז מה היה קורה? מה היה קורה לארץ סיחון ועוד?
היה ריק.
בשביל מה? סתם? אז בלי גויים, בלי יהודים. אז מה היה? שומם. מה? מי מתיישב שם? כל השבטים היו עוברים לעבר הירדן. גויים? מה, אחרי מה שעשינו לסיחון ואוג? מה? אלא כנראה, עכשיו תארו לעצמכם איך אתה נראית המפה של ארץ ישראל אז. מצד מערב, ים. מצד דרום, מדבר. מצד צפון, יער הלבנון. מצד מזרח, ריק. עם ישראל היה מוקף רצועה המבדילה אותו טריטוריאלית מן העמים. או? בני גד ובני ראובן מבקשים לשבת באזור המחבר את עמון ומואב לארץ ישראל, כדי להוסיף איזשהו גשר בין ישראל לעמים. כלומר, לא די בכך שישראל יתיישב בארצו, מוכרחת להיות איזושהי השפעה אוניברסלית כתוצאה מזה. עכשיו, יש לנו עוד מישהו בישראל שיש לו מעמד דומה. זה הגר. הגר הוא שייך לנחלת השם, אבל אין לו אחוזה בארץ. אז מה הוא עושה? הוא לא קבוע בארץ. כן? הוא מסתובב ממקום למקום. הוא הקשר בין ישראל לעמים. גד ראובן, ראשי תיבות, גר. עכשיו, באמת כאן מופיעים בני גד ובני ראובן. בסוף הפרשה מופיע פה משהו לא מובן. פסוק למד ג' ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ממלכת עוג מלך הבשן אשר להרע ארץ להרע בגבולות הרע ארץ אביב. בני גד ובני ראובן, אני מבין אותם, הם ביקשו, קיבלו. מה חטא חצי שבט מנשה שלא השתתף במסע ומתן הזה ומכריחים אותו להיות חציו לפחות בארץ, בארץ ישראל המזרחית? כן, אני אסביר. דבר ראשון, בני גד ובני ראובן, אם הם ישבו בעבר הירדן, עלולים בדור מן הדורות לחשוב את עצמם כעם אחר. אז צריך שימצא שבט משני עברי הגבול, משני עברי הירדן, כדי שלמראה שזאת ארץ אחת ושבני גד ובני ראובן שייכים באותו עם. למה דווקא נבחר שבט מנשה? כי שבט מנשה עניינו מומחיות בענייני שכחה וזיכרון. נקרא מנשה כי נשני אלוהים את כל בית אביו ואת כל המלך, כן? לכן אצלו המודעות לבעיית הזיכרון יותר גדולה, לכן הוא זה שנבחר לנושא. עכשיו כמובן יש לזה גם סיבות היסטוריות אחרות. תסתכלו כאן בפסוק למתת, וילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה וילכדוה ויורש את האמורי אשר בא ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה ויעיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם ויקרא את הן חבות יעיר ונובח הלך וילכוד את קלעת בנותיה ויקרא לה נובח בשמו. מתי זה קרה כל זה? לא, זה קרה לפני שיעבוד מצרים. מחיר בן מנשה, מכירים אותו? בספר בראשית הוא מוזכר. ויר יעקב ליוסף בני שילשים גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. כן, מחיר הוא יהודי זקן מאוד, מחיר הזה. זאת אומרת שהייתה פה מלחמה שהייתה בזמן שמצרים שלטה על ארץ כנען, בזמן שיוסף היה נסיך במצרים. אז הוא חילק אחוזות לבניו. הבניו היו גיבורי מלחמה, אבל הרי השיעבוד לא נעשה ביום אחד. אז הם קשו אזורים שם. כמובן, כשהתחיל השיעבוד במצרים, כל זה עבד מהם. כפי שמפורש בספר דברי הימים, שבאמת כל זה נכבש בחזרה. אבל, כשכבשו מחדש את ארץ עוג, אז בעצם אמרו, רגע, זה כבשו מלפני כן. זה שייך לנו מאז ימי יוסף. לכן משה נותן להם את זה. ואם תרצו הוכחה לזה, תסתכלו בפרק למד דלת, פסוק י' ג' בפרשת מסעה. כתוב כך. ויצב משה את בני ישראל למור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל אשר ציווה השם לתת לתשעת המתות וחצי המתה, כי לקחו מתה בני הראובני לבית אבותם ומתה בני הגדי לבית אבותם. לא, הם לקחו. מתי הם לקחו? במלחמת סיחון ועוג. וחצי מתה מנשה לקחו נחלתם שהייתה כבר שלהם. זהו.